כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, חשמל במקום ריטלין, טיפול חדשני בהפרעות בקשב ובריכוז, אושר על ידי ה-FDA, מנהל המזון והתרופות האמריקאי. הטיפול הוא חשמלי, המכשיר מוצמד למצח הילד או הילדה, כי מדובר בילדים בגיל 7 עד 12, והוא שולח, המכשיר שולח פולסים חשמליים אל המוח, וזה הטיפול הלא תרופתי הראשון שאושר על ידי ה-FDA לבעיות של קשב או להפרעות של קשב ריכוז. אנחנו מיד נדבר על החשמול המבוקר הזה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים מכאן תרבות. חג שמח, מועדים לשמחה, אני דודו ארז. היום שלל ענייני מדע וידע, וגם היום 23 באפריל, יום הספר הבינלאומי, אותו פורמט שכמעט עבר מן העולם, אותיות מודפסות על גבי נייר, הכל בתוך כריכה עם תמונת אילוסטרציה חצי לא קשורה, כריכה שמנסה לפתות אותנו לרכוש את הדבר הזה. איתי באולפן אלמה כהן ורדי, עורכת ספרות, מקור בכנרת זמורה, שתסביר לנו איך כותבים ספר משלב הרעיון ועד השלב שבו סופרים את השטרות וקונים וילות. האם את מאשרת את שזה התהליך? כן,
שתי
ודאי.
וילות.
שתי וילות, אוקיי. אז מיד, כדי לך להיות עם אוזניות, את מפסידה את האנדר הנהדר שעוטף אותי מכל כיוון. ונעסוק בעוד עניינים. האם אנחנו מתקרבים לסוף עידן איחסון הנתונים בענן או בעננים? מתברר שהעננים שכולנו שומרים עליהם קבצים, ברוב המקרים בחינם, הפכו לעמוסים מאוד. עלויות התפעול אדירות, ואף אחד לא באמת יכול להבטיח לנו שם פרטיות. האם בקרוב נחזור לקונן הקשיח שלנו, לדיסק הפלופי, לקלטות ה-TDK? האם ההיסטוריה חוזרת? כולנו נלבש חוטלות, פאוץ' ובוקמן מיד. וגם, לוויתנית בחוף דור, אתמול, בחוף דור דרומית לחיפה, פגר של לוויתן נסחף אל החוף, זו נקבת לוויתן, מסוג זיפיוס חלול חרטום, שאורכה 5 מטרים, היא נפלטה אל החוף כשהיא ללא רוח חיים כאמור. אנשי רשות הטבע והגנים ואנשי מחמלים, מרכז חקר ליונקים ימיים, ינסו למצוא את הסיבה למותה. עדכון חלל, תקלה הפעם במנועי חללית של חברת SpaceX, תקלה שגרמה לשריפה. שריפה פרצה במהלך ניסוי במנועי חללית הדרגון של חברת SpaceX שנערך שלשום בקייפ קנאברל בפלורידה. הניסוי נועד לבחון את המנועים שבסופו של דבר ישמשו להטסת בני אדם לחלל, פני SpaceX להטסת בני אדם, אבל זה יקרה כמובן רק אחרי שהתקלה תתוקן והאירוע יתוחקר. מ-SpaceX אכן נמסר שהניסוי האחרון הסתיים בתקלה וכאן השיגור. והודעה לאזרחי ישראל שמחזיקים בבית צו אחד או יותר. בחברה להגנת הטבע קוראים לציבור להעביר לידיהם צבי יבשה המוחזקים בצורה לא חוקית. אפשר להשיב את הצבים לתחנת איסוף מיוחדת שהוקמה בעמק הצבאים בירושלים ללא ענישה או נקיטה בצעדים משפטיים, כמו השבת ציוד צבאי רק בצבים. העורך שלנו רז חסון, המפיקים עם אלכסנדרה לויקר ואבי שמאי, לביצוע הטכנית די ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי, ספר, יום הספר הבינלאומי. מדי שנה ב-23 באפריל, יום הספר הבינלאומי מצוין בחסות אונסקו. המטרה היא כמובן לעודד קריאה, באופן כללי לעסוק בהוצאה לאור ושמירה על זכויות יוצרים. אנחנו שוב ננצל את הנוכחות של אלמה כהן ורדי, שהיא עורכת ספרות מקור בכנרת זמורה, שתסביר לנו איך הקסם הזה קורה, ואולי גם תוכלי להסביר לנו, לא יודע אם את פסיכולוגית של המונים, למה כל אדם שני במדינה, שלא לומר ראשון, אין חבר שלא יתחנן בפניי לקנות את הספר שהוא עוד לא כתב, והוא גם לא חשב על רעיון, באמצעות מימון המונים, ואנשים כותבים לך, בבקשה אחי, זה החלום שלי, זה החלום שלי, בום. החלום שלי, תקנה ב-2,000 שקל, תאכל איתי ארוחת ערב. מה אתם רוצים כולם? רגע, עוד לא שומעים אותך? אולי זה מיקרופון אחר? לא, זה כן, זה כן. אוקיי, אפשר, שומעים אותך.
אני באמת לא פסיכולוגית המונים, את התופעה הזאת אני, גם אני מתמודדת איתה. מה שמטריד אותי זה לא למה כולם כותבים, אלא איך זה שלא כולם קוראים. כולל כל הכותבים.
משהו, לכתוב, האמת שגם לכתוב זו פעולה מאוד לא נוחה לגוף, קשה לכתוב. כל מי שכותב, תסריטאי וכו', יודע שיש התנגדות פנימית עצומה לתהליך של כתיבה, כי יש משהו אמיתי בכתיבה, בניגוד לחיים עצמם, לדבר עם אנשים, בבלת המוח וכו'. את צודקת שפחות קוראים, הקריאה, קצת, כי אין לנו זמן, כי אנחנו קבורים ברשתות חברתיות, כי איבדנו את היכולת להתרכז אולי ב...
כי אנחנו עסוקים יותר במה יש לנו להגיד, מאשר במה לאחרים יש להגיד, אולי.
וואו, נכון, נכון? צודקת, צודקת. צריך להעליב אותי, ובצדק, כנציג האנושות, צודקת. אז טוב, אוקיי, זה באמת קשור להרבה תופעות שאנחנו שומעים עליהן, גם מימון המונים בזמן האחרון, גם הוצאות לאור פרטיות שהרבה מאוד אנשים, שוב אני אומר מתפתים, כי צריך לזכור שכשאתה מוציא ספר ודאי בצורה פרטית, רוב הסיכויים שלא תראה שקל וגם לא תוכל למכור בעותקים מהספר, שוב אם אתה נהנה מהדבר עצמו, מהעובדה שיש ספר שכתבת ויצרת, בכיף, ויש לך עשרות אלפי שקלים, כי לדעתי זה עולה לא מעט בשמחה, אבל שוב, זה לא תהליך שהוא רווחי. קשה להבטיח, ודאי, רווחים.
קשה להבטיח רווחים גם כאשר אתה מוציא ספר בהוצאה מסחרית.
כן, זה... שהם לפחות כן. סופגים את עלויות נכון, ההפקה עצמה. נכון. אז בואי נתחיל מההתחלה. איך כותבים ספר? איך אני מגיע למצב שבו יש ספר שלי ברשתות אלו או אחרות?
אז אין כאן חוקים, כך 10 כותבים ותשמע מהם 10 תשובות שונות לשאלה איך אתה כותב. אחד מתחיל מדמות, אחד מתחיל מרעיון, יש מי שכותב באופן חופשי, נותן ליד להוביל אותו, יש כותבים שנעזרים בראשי פרקים. ראיתי קומבינציות של כל הדברים האלה עם וריאציות אינסופיות, טקסטים שנכתבו בהינף אחד ואז נחתכו מחדש לפי ראשי פרקים. כל כך הרבה דרכים, אי אפשר להגיד שיש דרך אחת, אבל באמת שאני חושבת שהשאלה המרכזית היא לא איך כותבים, אלא באיזה קול כותבים, לא הפרקטיקה של הכתיבה, אלא איזה קול אתה מוציא מעצמך כדי לכתוב, והדרך המשמעותית, המזינה ביותר לעשות את זה, למצוא את הקול שלך, היא באמת לקרוא. זו הייתה תשובה רצינית לשאלה שלך לגבי הכותבים והתשובה שלי לגבי קוראי. קריאה היא הבסיס, היא החדר כושר של כל כותב, ומכאן, לפי דעתי, אנחנו מסמנים את נקודת ההתחלה של הכתיבה בקריאה.
טוב, מעניין מאוד כמובן, ושוב, אנחנו פחות ופחות קוראים, אבל את אומרת שאי אפשר להימלט מזה, אי אפשר בגדול כמובן, ברור שיש חריגים, אבל לכתוב ספר... רהוט, מדויק, מעניין, אם אתה לא קצת שוחה בעניין הזה של לקרוא.
אתה מוכרח להבין, כן. להכיר היטב את המטריה שבתוכה אתה רוצה לפעול.
נכון, נכון. כן. אוקיי. אז קודם כל לקרוא, עצה מספר אחת.
כן, כן. אוקיי. אני פוגשת הרבה אנשים בראשית דרכם, בין אם זה סופרים ששלחו כתבי יד, בין אם זה תלמידים בסדנאות לכתיבה, בבתי ספר לכתיבה, וכאשר אני שואלת מה אתם קוראים, מקבלת לפעמים תשובה של אני לא כל כך אוהב לקרוא, אני באמת לא יכולה להבין את העניין הזה.
אני מאוד, את גם הזכרת כך באגב גם סדנאות כתיבה, כולם הולכים לסדנאות כתיבה, לומדים לכתוב, מבינים ש... לא יודע מה, זה תהליך שהוא עושה משהו וכולי.
כן?
כן, זה בסדר גמור, אני לא בא לבקר.
בהחלט. אז נטיית הלב שלי, ובעניין הזה באמת אני מדברת כל הזמן רק על העדפות שלי, על הטעם שלי, ונטיית הלב שלי באמת חיפוש אחרי הקול, הקול האישי של הכותב.
גם במשך... כשמדובר בספר בדיוני לגמרי?
בעיקר כשמדובר כן? בספר בדיוני.
אז מהו אותו קול? בואי ננסי לזקק
באמת
לנו.
באמת עניין חמקמק. אז זה האופן המיוחד שבו כותב משתמש במילים כדי לדייק באופן המיטבי. וליפות עד כמה שהוא יכול את הרעיונות שהוא רוצה להעביר. המילים הם לא רק מסר, הם איזשהו צופן, איזשהו קוד גנטי, שכשאתה לומד לדייק אותו, אתה יכול, הכתיבה בדרך כלל הרבה יותר קולחת, גם אל הרעיונות, לא רק הביצוע האסתטי מרוויח מכל אישי, אלא בעיקר הרעיונות, האמת, שעליה דיברת קודם כאשר אתה כותב, אתה מחפש את הנקודה הזאת של אמת בכתיבה.
יש הרבה ספרי תסריטאות שמיד מצביעים על תופעה מעניינת, שכשאתה ניגש למחשב, פותח מסמך וורד, או לא משנה, או גוגל דוק, ורוצה לכתוב משהו, מיד מתעורר בך דחף בלתי נשלט, לנקות את הבית, לשטוף, להדיח כלים, רק לא לכתוב, הכל רק לא לכתוב.
נכון.
זאת אומרת שצריך בכל זאת לזקק איזשהו קול פנימי שלך להבין,
נכון.
את הקול שלך, את נקודת המבט שלך אולי, מעבר לסיפור עצמו שאתה רוצה להעביר.
ממש ככה. אני חושבת שהשפה, באופן העמוק שלה, היא הדבר שמושך את הלב בסופו של דבר, את ליבו של הקורא, להיכנס לעומקו של הטקסט, לקרוא, להיות בנחת.
לא רק הסיפור עצמו, הרבה לפני השפה עצמה ככלי.
לפי דעתי, שוב, זה מאוד אישי. ויהיו אנשים רבים שיגידו לך דברים אחרים, שהעלילה היא הדבר המרכזי, או שהגיבור הוא הדבר המרכזי. אני מחפשת את השפה, אני נכבשת מהמוזיקה של המילים, כשיש כותב שהשפה שלו, שהמילים, שהאופן שבו הוא מניח מילים על הדף, כובשת ליבי, אני מוכנה לקרוא גם את, אני רוצה לקרוא גם את רשימת המקולת שלו. זאת אומרת, יש משהו בקריזמה של, של הכותב, שהוא מה שמושך את הלב, ורק אחר כך אני שואלת את עצמי על מה בעצם הוא כותב כאן. מה, טוב, מה
הסיפור? מעניין מאוד. זה משהו שקשה מאוד להגדיר, אבל את אומרת שקל לזהות אותו, ודאי כעורך או כלקטור, אם אתה מתחיל לקרוא כמה משפטים, אתה מיד מבין אם מדובר ב...
נדמה לי שכל קורא הוא רגיש לדבר הזה.
כן.
לא, לא צריך להיות דווקא קורא
אוקיי,
מיומן. כן. ולכן אני חושבת שהיכרות עם שפה שהיא עוברת דרך הקריאה, קודם כל דרך הקריאה, היא הדבר המרכזי שכותב צריך לאלף את עצמו, לחנך את עצמו, להתמודד ולהשאיר את עצמו כל הזמן שם. לקרוא ולקרוא ולקרוא, להכיר רבדים שונים של השפה, לדעת ההבדלים בין, לדעת באופן אינטואיטיבי, לא באופן אקדמי, כן. הבדלים בין שפת חזל ושפת מקרא, לדעת הבחירות של כותב לא יכולות להישען על, רק על אינטואיציות. אם כותב, כשאני שואלת אותו למה כתבת כך ולא אחרת, עונה לי כי כך זה מרגיש לי, או כך
כן,
זה
סתם
נדמה
זה,
לי,
זה לא סיבה.
זה זרם
כן.
לי, אז אני מוטרדת. מעניין. אני הייתי רוצה לשכלל את יכולת... כעורך, כעורכת, כמי שמלווה כותבים, הייתי רוצה לדייק ולשכלל את יכולת הבחירה של כותבים, לכתוב ככה.
זה מעניין מאוד, כי אני חושב דרך בימוי, למשל, וככל הנראה באמת אפשר לעשות הקבלה בין שוטים או תמונות שבמאי בוחר לצלם, לבין באמת מילים, כי המילים הן אבני היסוד הבסיסיות כמובן.
נכון.
או אבני היסוד, כן.
נכון, נכון.
אוקיי, אז זה הרבה לפני רעיון וגיבוש של דמויות וכל מה שבאמת מסובך.
אני חושבת שזה הכי מסובך. אני חושבת שכל זה הדבר הכי מסובך, ובהמשך לזה, הפונקציה בסיפור שאותי הכי מסקרנת,
כן.
היא הפונקציה של מספר, יותר מאשר של דמויות, מספר בסיפור. אתה מבין למה אני...
כן, ודאי.
אוקיי.
אני מקווה שאני מבין.
מספר, איזה מין ישות ארטילאית שפועלת בסיפור, שמניעה אותו, שבורט את הדמויות, ולא משנה אם המספר הזה הוא הגיבור.
היא תמיד שם? האם בכל ספר יש מספר? כי לא תמיד יש קול ברור כזה. את אומרת, נקודת המבט של מי שמביא לי את העניין.
בדיוק. בדיוק. אם נמשיל את זה למצלמה...
לא בהכרח איזה קול שתוך כדי הסיפור הוא מקהילה וכולי.
נכון.
לא.
לא.
מעניין.
תמיד יש זווית.
כן.
כאשר אתה... כבמאי נניח, או כצלם של סרט מחליט אם אתה תולה את המצלמה מהתקרה, או שאתה מחזיק אותה כמו איזה גופרו על המצח של הגיבור.
נכון.
זה המספר שלך. וזה בעצם הדמות שככותב, אני חושבת, הכי קשה, והכי מתגמל לפענח. וזה מתחבר מאוד עם העניין של הקול. כי הקול
כן.
הוא לא רק הקול של הכותב, כאשר מעמיקים ונכנסים אל תוך הכתיבה, זה הופך להיות הקול של המספר, ואז נפתח הערוץ הזה לפעמים. אתם כולכם כותבים, אני לא כותבת, אבל מספרים על זה, שאז באמת יש איזו תחושה שנפתח מקום פנימי, ויש איזו נביאה שהיא לא מתווכת רק על ידי ההחלטות של הכותב, אלא היא, יש בה משהו גם יותר חופשי.
יש משהו, אולי אפילו, אמנם אנחנו תוכנית מדע וידע, אבל יש משהו כמעט מטאפיזי לפעמים בתהליך של כתיבה. שאתה לא יודע מאיפה באו לך רעיונות. שוב, בתסריטאות זה משהו קצת אחר, אבל אני משער שכתיבה היא כתיבה.
יש,
ואתה הרבה
יש...
פעמים באמת זה פותח לך איזשהו אקורד של נביאה שאתה לא מודע לו, או מקום בנפש כנראה שזה...
נכון. יש כותבים שבאמת מדווחים על זה, ומתארים את זה בתור משהו באמת ככה... נורא ממלא ומרגש, אני לא דיברתי דווקא על ה...
אוקיי, יכול להיות שזה קישור לתת מודע,
נכון,
או זה כן, נביאה
נכון,
משם, את צודקת
כן,
לגמרי.
כן, כן.
לא חייבים לקורא בקפה, כדי שיגיד לי מה נכון לכתוב.
נכון.
אוקיי, מקובל. אז ישבתי, זיקקתי את הקול הפנימי, אני המספר, אני חמוש בכיוונים. מה אפשר לכתוב בספר כדי שכמובן גם ימכור וגם יגרום לי לאשליה שיצרתי משהו חדש? כי כל הסיפורים כבר סופרו. נכון. הכל כבר נאמר.
נכון.
די, כבר בתנך הכל כבר נכתב, נאמר.
נכון. לפני שבבוקר, לפני שבאתי, אני הספקתי לקרוא באלכסון, מאמר מאוד מעניין של גילי זיקוביץ' בארץ, שכותבת, כתבה על יונסבו, שבאמת אומר, הכל כבר סופר, גם שייקספיר כבר סיפר על הכל, השאלה היא רק איך אני מספר את הדברים ולא מה אני מספר, וזה בעצם מחזיר אותי
למה
שאמרתי.
כן, כן, לגמרי.
השאלה היא איך. אני חושבת ששאלת המה היא שאלה שהרבה פעמים מתפענחת לכותב, זאת אומרת, על מה כתבתי, היא שאלה שבעומקה מתפענחת לכותב רק כאשר הוא מסיים לכתוב. זאת אומרת, לפעמים נדמה לו שהוא כותב סיפור על שני אנשים שנפגשו ביער והתאהבו נניח, ורק כאשר הוא גומר לכתוב, הוא מגלה שבעצם הוא כתב על שייכות, או על בדידות, או על חלום ושברו. והשאלה על מה הסיפור היא שאלה חשובה ומרכזית.
אבל אולי נכון לענות עליה בסוף. קודם כל לכתוב את הדבר, ואז להבין על מה בעצם כתבתי.
שוב, קשה לי.
אני יכול לכתוב על סיפור על קוסמים, אבל זה באמת בסופו של דבר סיפור על יחסים, על מנטור וחניך, על
נכון.
ילד, על יחסים בין ילדים להורים וכו'. כן, זה מעניין.
נכון. אני לא יודעת להגיד מתי הכי טוב לברר את השאלה הזאת, אם נכון לעשות זה בהתחלה, באמצע או בסוף, באמת הכל הולך. והכל מתרחש, ראיתי באמת כל מיני שלבים של התפתחות בתוך תהליך הכתיבה, וגם חשוב שנשאל מה זה הסוף, כי אנחנו מדברים כאן על משך של זמן של כתיבה, לא מדברים, כשהושלמה הטיוטה הראשונה, זה עדיין לא סוף העבודה על הספר.
יש אומרים שבדרך כלל זה הזמן לזרוק את הטיוטה ולכתוב מחדש, לא?
לפעמים זה באמת מה שקורה.
זה תהליך שהוא לא חד פעמי או בנגלה אחת במרכאות, אלא זה משהו שהוא מצריך עיבוד. זה קצת כמו עיבוד של עץ כזה, עוד שכבה ועוד שכבה ועוד ליטוש.
לעתים קרובות באמת זה מה שנחוץ, זה בטח לא שידור חי, זה בטח לא כתבתי, בוא נלחץ פרינט ונדפיס.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות, חשמל במקום ריטלין. טיפול חדשני בהפרעות קשב וריכוז אושר על ידי ה-FDA, מנהל המזון והתרופות האמריקאי. הטיפול הוא חשמלי. מכשיר שמוצמד למצח הילד או הילדה, ילדים בגיל 7 עד 12, והמכשיר שולח פולסים חשמליים אל המוח, וזה הטיפול הלא תרופתי הראשון שאושר על ידי ה-FDA לעניין הזה, ואנחנו רוצים לומר שלום למנהל המכון לנוירולוגיה והתפתחות הילד בבית החולים הלל יפה, דוקטור מוחמד מחג'נה. שלום לך.
בוקר טוב ושלום לך.
אז בוא ספר לנו, איך חשמל יכול לטפל בהפרעה של קשב וריכוז?
טוב, קודם כל רציתי רק להגיד שעצם העובדה שזה אושר על ידי FDA, זה לא אומר שעכשיו זה צריך להיות הטיפול להפרעות קשב וריכוז, ולשכוח מכל הבעיות האחרות שקיימות. כעיקרון...
לא, זו הערה מאוד נכונה, זאת אומרת, קודם כל זה לא בהכרח תחליף לטיפול תרופתי, שגם לא יש מקום... כנראה שזה טיפול אחר.
נכון.
כן, מעניין.
זה טיפול אחר, זה טיפול, כנראה שזה טיפול שיהיה משהו שהוא נוסף לטיפולים הקיימים. ברשותך, אני רק רוצה להדגיש פה שטיפול בהפרעות קשב וריכוז, רוב האנשים נוטים שטיפול בהפרעות קשב וריכוז זה לתת לילד או לנער איזה טיפול תרופתי בריטלין או דומה לריטלין והכל נגמר. הבעיית קשב וריכוז היא בעיה יותר מורכבת, יש בה הרבה תסמינים והרבה מה שנקרא תחלואה נלווית, כמו למשל בעיות רגשיות, בעיות לקויות למידה, בעיות התנהגות, וכן גם הטיפול התרופתי הוא לא הטיפול היחידי, אמנם הוא הטיפול הזמין והזול, ולכן רוב האנשים נוטים ללכת ולקחת את הטיפול התרופתי, אבל גם אם אנחנו נסמוך רק על הטיפול התרופתי, זה לא מספיק. הטיפול בדרך כלל מה שאנחנו אנשי מקצוע ממליצים זה טיפול רב תחומי שיכלול בתוכו גם טיפול תרופתי במידת הצורך, אבל גם טיפול רגשי, טיפול סוציאלי, טיפול חינוכי, עזרה בלימודים או מסגרות חינוכיות שתתאים לצרכיו של הילד. ולכן הטיפול הוא רב מערכתי ולא רק טיפול תרופתי.
שזו עוד הערה נכונה, שימו לב, באמת הטיפול, זו לא תרופת קסם, גם לא ריטלין, אלא צריך לתקוף את העניין הזה מכמה זוויות, וגם אני משער שפסיכותרפיה וכולי, אלה דברים שמסוגלים לעזור. גם לילד או לילדה. בוא נדבר באמת על פתרון באמצעות חשמל. מה חשמל עושה במוח שיכול לשפר את המצב?
עכשיו זה עניין שגירוי של אזורים מסוימים במוח, בחלק מה, בוא נגיד ככה, מהשיטות האלה, וגם בחלק מהמחקרים, ולא הרבה מחקרים היו כאלה, שהראו שלפעמים אם אתה נותן גירוי לאזורים במוח שהם אחראים על הקשב והריכוז, זה יכול לשפר את הקשב והריכוז אצל ילדים. עכשיו גם זה עניין של מה שנקרא תרגול, אתה יכול לתרגל את הילד בעזרת הזרמים האלה, מה שנקרא כמו ביו-פידבק, שאתה יכול ללמד אותו איך לשלוט בעצמו, ואיך על ידי ככה שהוא שולט במדדים הפיזיולוגיים שלו. עכשיו, הזרמים האלה זה לא משהו שמחדירים במוח, זה משהו שהוא מוצמד לקרקפת, כלומר זה משהו חיצוני, וזה אמור, ואני אומר שזה אמור, כי אין פה משהו מאוד מאוד בטוח. עצם העובדה שזה מאושר על FDA, זה אומר שאין שם נזק, וזה יכול לעזור, אבל זה לא משהו שכל ילד יכול לעזור. אז כפי שציינתי, הגירויים האלה זה גירויים באזורים שהם אמורים להיות אחראים על הקשב והריכוז שלנו.
זאת אומרת, עצם האישור עצמו הוא לא בהכרח מעיד על זה שהטיפול הוא מאוד אפקטיבי, אבל לפחות לא נגרם נזק.
נכון, נכון.
לא נגרם נזק. עכשיו, הפולסים האלה, אני מבין שמדובר בעוצמה לא גבוהה כמובן, של פולוס חשמלי.
ברור, ברור.
זה, נכון. זה משהו שמה עושה למוח, אם ננסה להבין?
הרי המוח, תאי המוח שלנו מתקשרים אחד עם השני, על ידי פולסים חשמליים ועל ידי הפרשה של חומרים שנקראים נוירוטרנסמיטורים. הגירויים האלה יכולים להפעיל את הנוירונים, תאי העצב, באזורים שהם אחראים על הקשב וריכוז, ותאי העצב האלה יכולים להפריש חומרים, הנוירוטרנסמיטורים האלה, שגורמים להפעלה של האזורים במוח, שאנחנו אם נקרא להם איזה אזורים מה שנקרא מיזיאליים, או אזורים באזור של ההיפוקמפוס, ובעונה הפרונטלית, אלה אזורים שהם אחראים על עניין של הקשב והריכוז. ולכן אם אנחנו נותן גירוי, כלשהו, כמו גירוי חשמלי, אבל גירוי חשמלי, כמו שאמרת, זה בעוצמות מאוד מאוד נמוכות, שלא חושב שאנחנו מצמידים לילד איזה חשמל שיחשמל אותו, אלא מאוד מאוד נמוכות, שכנראה גורמות לעלייה בנוירוטרנסמיטורים האחראים על הקשב והריכוז שלנו.
מעניין מאוד. טוב, הטיפול הזה יהיה זמין בישראל?
תראה, בישראל זה עדיין לא זמין, גם אני לא חושב שזה יהיה לטיפול הזה, וזה המסר שאני חושב שאל לנו לחשוב שעכשיו הנה מצמידים כמה אלקטרודות לראש של הילד והכל מסתדר, אלא תמיד לחשוב שזה עוד טיפול שמוצע, שזה לא בא במקום הטיפול הרב תחומי והרב מערכתי שהזכרתי בהתחלת הרעיון. צריך לזכור שבעיית קשב וריכוז זה בעיה יותר מורכבת, שצריך לתקוף אותה ולטפל בה בכמה וכמה מישורים. וזה עוד משהו, כלומר זה עוד שיטה שיכולה לעזור, יכול להיות שהיא תעזור לחלק מהאנשים, ויכול להיות שהיא לא תעזור לחלק אחר של האנשים.
טוב, אני מודה לך על השיחה הזו, מנהל המכון לנוירולוגיה והתפתחות הילד בבית החולים הלל יפה, דוקטור מוחמד מחג'נה, תודה רבה לך.
יום טוב.
ואנחנו חוזרים לאלמה כהן ורדי, עורכת ספרות מקור בכנרת זמורה, הנה אנחנו מקבלים עשרות מסרונים. של אנשים שרצו לכתוב ספר אבל נשברו כשכבר ביקשת מהם לזקק את הקול שלהם ואת נקודת המבט של המחבר, וקיצור הצלחת רק לייאש אותנו. אולי עדיף לא לדבר על זה ולתת לאנשים לכתוב. מה את אומרת? את עורכת, נכון? מה זה אומר? את מקבלת כתבים ומה? מחליטה מה טוב, מה לא, משפרת, מה עושה עורך?
לפני שאני ענה על זה אני אגיד רק דבר אחד, אני מחויבת לטקסט, לא לכותבים. מה שמעניין אותי זה הטקסט.
על הכל אישי, זה ודאי, הכל קומבינות אצלך.
חיבתי ל... נכון, הכל קומבינות.
לא, לא, ודאי ש... טוב, זה כמובן מנותק מהיוצר, נכון? ברגע שטקסט יוצא ממנו בכלל, יש לו לטקסט חיים משלו.
התפקיד שלי, כמו שאני רואה אותו, הוא להוציא מהטקסט או לקרב את הטקסט אל הפוטנציאל שאני מזהה בו.
אז איך את עושה את זה, ומה קורה? מגיע אלייך טקסט, הנה, קיבלת כמה דפים מגולגלים של אדם שזה חלומו. את לא יודעת מי הוא, אבל את קוראת את הטקסט.
קודם כל, היום שולחים לכל ההוצאות במייל, קבצי PDF, ואני מקבלת את הטקסט בהוצאה שלנו, אחרי שהוא עובר מערך של לקטורה. זאת אומרת, אחרי שקוראים אותו, מסננים אותו, יש לנו מערך די גדול של לקטורים, שקוראים את כל כתבי היד הבאמת רבים מאוד.
אבל זה עבר מאוד. סינון ראשוני.
זה עבר סינון ראשוני, והלקטור יכול, מגיעים אליי כתבי יד שהלקטור או אהב אותם, או זיהה בהם פוטנציאל והתלבט לגבי הפוטנציאל שלהם, ואז הם מגיעים או אליי או אל אחד האורחים האורחות האחרות שנמצאות במערכת, ואנחנו קוראות. ואז זה עובר בעצם עוד שלב. יכול להיות שאני אוהב את הטקסט, ויכול להיות שגם אני לא ארגיש שהוא מדבר אל ליבי, אבל שאני מזהה בו עוד איזשהו ערך מוסף, שאולי עורך אחר יזה. בקיצור, אנחנו מתלבטים מאוד על כל טקסט, ומעט, מעט מאוד טקסטים בסופו של דבר מתקבלים לבית ההוצאה. מה לעשות? מספר...
כמה ספרים באמת יוצאים לאור בהוצאה שלכם, למשל בשנה? מעניין.
לא יודעת מספרים מדויקים כרגע, אבל בזמנו, לפני חוק הספרים, דובר על יותר מספר ביום.
וואו.
כן.
משהו כמו 350 ספרים בשנה.
אבל אני לא
וואו.
יודעת כרגע להגיד את זה. כן.
את אומרת ש...
יותר מדי.
יותר ויותר ספרים יוצאים, ופחות ופחות אנשים שקוראים ספרים. אבל אוהבים לרכוש ספרים. בואו נאמר שאנחנו חיים בתרבות של צריכה, אנחנו צורכים ספרים בין אם אנחנו קוראים ובין אם לא.
קרוב לוודאי שאתה צודק. אני באמת יושבת יותר על הנישה של התוכן, לא כל כך יודעת.
מעניין. אז הנה קיבלת באמת את הטקסט ב-PDF שעבר, את הלקטורים, או את מי שעורך איזשהו סינון ראשוני, ואת, איך את... מהו התהליך שבו את מזהה או לא מזהה פוטנציאל בטקסט?
זה מאוד סובייקטיבי. נורא היינו רוצים, אני חושבת, לתאר את זה בתור משהו חד משמעי, עם כל מיני הסמכתאות מדעיות, מסוג הדברים שאתה מביא בתוכניות האחרות שלך, דברים כמותיים שאני יכולה להגיד, אם קרה כך וכך בטקסט, סימן שזה הולך להיות טקסט טוב, שיזכה להתקבלות טובה על ידי דעת הקהל, אבל בעצם... מדובר באינטואיציה ובנטיית הלב של הקורא הפוטנציאלי, שאני מנסה לזהות משהו שהוא מעבר לראייה המאוד מאוד מאוד אישית שלי. אמרתי לך, אני נכבשת על ידי המוזיקה של הטקסט, אחרים מזהים פוטנציאל עלילתי משמעותי כמה שכובש אותם, כל אחד כאן עובד אחרת. אין איזה בית ספר להכשרת אורחים, אין איזה מתודולוגיה שכולנו רכשנו ו...
אפשר לייצר איזה בוט שיחליף אותך.
בינתיים לא.
מי יודע מה יהיה בבחירות הבאות?
בדיוק.
עם הבוטים.
בדיוק.
אוקיי, אז קיבלת טקסט, אוקיי, ומה, ואת, בהנחה שמצאת פוטנציאל או איתרת פוטנציאל בטקסט מסוים, מתחיל דיאלוג עם האדם שכתב את זה? זאת אומרת...
קודם כל מתחיל דיאלוג עם בעל הבית של ההוצאה. שאני צריכה לשכנע אותו שהטקסט הזה יש לו גם פוטנציאל מסחרי.
הוא לא קונה אוטומטית את הדעה שלך, את צריכה לשכנע.
לצערי הרב לא.
לא, אוקיי, זה בסדר, אני גם יכול להבין אותו, הוא בעל ההון, כן.
נכון. ואחר כך באמת מתחיל הדיאלוג ביני ובין הכותב. המהות של תהליך העריכה היא המהות היא הדיאלוג. הדיאלוג הוא העניין, זה לא שהטקסט מגיע אליי, אני עושה עליו את השפיל שלי, אני לא הוצלי גוצלי, אני לא יודעת להוציא... לא הפוך קש לזהב. אני יודעת לשאול את השאלות, אני מקווה שאני יודעת לשאול את הכותב שאלות שעוזרות לו לזהות נקודות עברות שהיו שם, אזורים מתים בטקסט, דברים שלא עבדו, ואז בעצם העבודה וואו. חוזרת אליו.
טוב, אנחנו נעצור כאן ברשותך, אבל התהליך הוא מסקרן, ואני יודע שהרבה מאוד מהמאזינים שלנו, חלומם הוא להוציא לאור ספר, או לכתוב ספר שיצא לאור, ולכן זה קריטי. זו הגשמת חלום עבור... אין אדם שאני מכיר שלא רוצה או רצה או ירצה, מתישהו בחיים, להוציא לאור ספר, לכתוב ספר. אנחנו מיד נשוב לתהליך הזה. אנחנו עוברים עכשיו לפינת גיבורי העל שלנו, והנה השאלה של שלומי אורטה מאזור. האם קומיקס ועלילות גיבורי העל נחשבים בספרות? שלום לפרשן שלנו לענייני גיבורי על ואומן המצחק אבנר מירב, שלום לך.
שלום לך, דודו.
מה אתה אומר? זו עניין של הגדרה כמובן, מה המחילה?
כמובן,
כן, מה...
בדיוק, שתלוי איך אתה מגדיר ספרות. אם ספרות היא המילה הכתובה בלבד, אז כמובן שלא, מכיוון שקומיקס הוא מדיום שיש בו הרבה אלמנטים ויזואליים. אבל האם יש ערך ספרותי לקומיקס? חד משמעית כן. ואם אתה לא מאמין לי, אז תאמין למגזין טיים, שכשפרסמת, אני חושב שבשנת 2015, כן. פרסמת רשימת 100 הנובלות הטובות בכל הזמנים, ויש שם, באחד המקומות, קומיקס.
די!
נובלה גרפית שנקראת Watchmen, או השומרים בעברית, שהיא נחשבת בקונצנזוס כאחת מיצירות הקומיקס הטובות בהיסטוריה, אם לא הטובה שבהן. זה אכן סיפור גיבורי על, אבל בהחלט העומק והאושר הספרותי שיש ביצירה הזאת, בלתי רגילים בכל קנה מידה. לא בכדי הוא נכלל ברשימה הזאת. וככלל, אתה יודע, אנחנו דיברנו מספר פעמים בתוכנית על הסטיגמה הילדותית שיש לקומיקס, זה שקומיקס זה לילדים, שבאיזשהו מקום היא הורווחה ביושר, מכיוון שבימי גיבורי העל הראשונים, אי שם בסוף שנות ה-30 של ארצות הברית, אכן זה היה חוברות פופ שמיועדות לילדים שכללו סיפורים פשוטים של גיבורי על. אמנם, עם השנים, כמו הרבה מאוד מדיה אחרים, וקיבלו, התעשייה קיבלה המון נישות קטנות, ויש המון המון סיפורים שחד משמעית יש להם ערך ספרותי שלא נופל ועולה על הרבה מהיצירות שיש, בדיוק כמו שיש היום יצירות ספרותיות שהן נטו פופ, ולא נועדו להגיע לעומק ולאושר של יצירות קלאסיות ספרותיות.
כמי שמכיר באמת קומיקס, דיברנו פה על מה קומן ורדי, שהיא עורכת ספרות מקור בכנרת זמורה, הזכירה את עניין הפרספקטיבה של המחבר, את הקול שלו. האם יש קול מחבר או קול יוצר גם בקומיקס?
ודאי.
כן, מעניין.
בוודאי. בקרב קהילת הקומיקס, אם אני אגיד למישהו, למשל, זה סיפור של אלן מור, מי שכתב את הסיפור Watchmen, כולם ידעו אוטומטית על מה מדובר, על איזה טון קודר ובוגר הוא יאמץ וביקורתי. ולמשל, אני לא יודע אם ראית את הסרט ונדטה, שמבוסס על קומיקס.
מוזר.
כן, אבל הקומיקס נכתב כמובן כביקורת על גזענות ומשטרים טוטליטריים, שדומה למה שעשו בחוות החיות למשל.
כן.
אז יש לנו הרבה קווי משיק, יש יוצרים שהם יותר כלילים והומוריסטיים, יש יוצרים שהם יותר אלימים, בדיוק כמו שאתה תבדיל בין ספר של ג'ון גרישם וספר של טולסטוי, אז יש לך את אותם הבדלים ונואנסים בקומיקס, ויש המון כותבים. לא מעט שבתוך הקהילה, אבל גם מחוץ אלה, מאוד מאוד מזוהים עם סגנונות ספציפיים, עם פנייה לקהל ספציפי, ובהחלט יש ערך ספרותי אחר לכל אחד.
אגב, הזכרת באמת את היוצרים עצמם, כשיוצר כותב קומיקס, אז איך מתבצע תהליך הציור עצמו? זאת אומרת, הוא חושב על משפט, ואז מישהו או הוא מצייר אותו? איך עובד התהליך הזה?
זה מאוד מאוד תלוי. התהליך הקלאסי הולך ככה, הכותב ניגש למאייר עם רעיון, ואומר לו, תשמע, זה הרעיון שלי, זו העלילה, אלו הדמויות. בשלב הזה בדרך כלל המאייר ייתן לו סקיצות ראשוניות של הדמויות כפי שהוא רואה אותן, הרבה פעמים יש פינג פונג עד ששניהם מתקבעים על איך הדמות תיראה, ואז התהליך דומה באיזשהו מקום להפקת סרט קולנוע, מכיוון שבקומיקסים קלאסיים, בתהליך הקלאסי, כותבים ממש תסריט שכמעט זהה לתסריט קולנועי, עם תיאורי סצנות וזוויות מצלמה וכו' וכו' וכו'. עכשיו, מה שקרה זה שבשנות ה-60, כשסטן לי הענק, אחד השמות הכי מוכרים בתעשיית הקומיקס שיצר את רוב היקום של מארוול, שאנחנו הולכים לראות בסוף השבוע הקרוב בסרט סוף המשחק שהולך לשבור את כל הקופות, סטן לי, מכיוון שהיה שלב שהוא כתב כל כך הרבה סיפורים מקביל, הוא המציא שיטה שנקראת עד היום מארוול סטייל, על שם ההוצאה שבה הוא עבד, שבה הוא פשוט כותב למאייר הנחיות כלליות של מה צריך להיות בכל עמוד, ואז, כאילו, זה יכול להיות גם ברמה שלו, הוא יכתוב לו, תקשיב, בעמוד 4 עד 6 הם נלחמים. זהו, ואז המאייר מקבל יד חופשי, ורק אחרי האיורים, סטן לי היה בא ומוסיף את הדיאלוגים. שזו שיטה שאומנם היא קצת מגבילה את הכותב, אבל היא חוסכת המון המון זמן.
מעניין מאוד.
כן, אז יש שם המון המון גישות לזה, וכמובן יש הרבה אנשים, כמו אורי פינק שמתארח אצלכם, שעושים את הכל לבד. כמו שפיגלמן שכתב את מאוס, אם כבר מדברים על יצירה עם ערך ספרותי, שמאוס, למי שלא מכיר, חובה להכיר, שזה קומיקס שמתאר את סיפור השואה של אבא שלו, אבל בפורמט של עכברים וחתולים. היהודים הם עכברים והנאצים הם חתולים, שספג המון המון קיתונות ביקורת כשהוא יצא, מכיוון שזה כביכול זילות של הזיכרון להשתמש בחתולים ועכברים, אבל מי שקורא מבין שדווקא השימוש הזה בחיות מנגיש את הסיפור לאנשים שאולי...
אנחנו כמובן לא נדבר על זילות בימים שבהם יש סטוריז ואינסטגרם של... אני לא יודע אם אתה מעודכן בכל מה
שקשור. אני מעודכן ואני רוצה להגיד לך שאני מבין לגמרי את המהלך הזה.
באמת מעניין מאוד, כי אני שמעתי דעות לכאן ולכאן, ואני קצת נחרדתי כשראיתי לפחות את השלט. בהתחלה זה עשה לי משהו מוזר, האם צריך להגיע לשם להנגיש את הנושא הזה באמצעות... שוב, אולי זו חנופה למדיה החדשה, אבל אולי אתה צודק, אולי לא.
אני חושב שאם אתה רוצה להגיע לקהל חדש, אתה צריך לדבר בשפה של הקהל הזה. ועם כמה שאני, ואתה יודע, אתה ואני, בני אותו דור פחות או יותר, זה נראה לנו מזעזע, כי אנחנו גדלנו עם איזשהו פאטוס כזה, אבל אנחנו מדברים על כבר נינים של ניצולי שואה שלא גדלו עם נוכחות כזו בולטת.
נזכיר באמת למאזינים ולמאזינות, יש שלט ענק באזור תל אביב, שקורא לאנשים לעקוב אחרי ילדה מהשואה באינסטגרם, שתעלה בקרוב סטוריז, אני משער שמדובר בפיקשן, נכון? משהו שיבוים, זה מבוים, לא?
לפי מה שאני יודע, הפרויקט נקרא סטורי של אווה,
כן,
שהוא
נכון,
בעצם
נכון.
מתאר את סיפורה של ילדה יהודיה בשואה, כאילו היה אינסטגרם באותה תקופה.
כן.
שזה פרויקט שאפתני, מעניין, אני יכול להבין למה חלק מהאנשים נחרדים מזה, כי זה אינסטגרם נתפס אבל... מאוד זול, אבל אני לגמרי חושב שזה מהלך מאוד נכון בשביל להנגיש את הנושא לדור שככה הוא מדבר.
הזכרת לנו את זה על רקע הדברים שהזכרת עם עניין האחבר. תודה לך, אבנר מירב, הפרשן שלנו לענייני גיבורי על ואומן המצחק, תודה לך.
תודה לכם.
ואנחנו נודה לאלמה כהן ורדי, עורכת ספרות.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, האם אנחנו מתקרבים לסוף עידן יחסון הנתונים בענן? מתברר שהעננים שכולנו שומרים עליהם את הקבצים שלנו, ברוב המקרים בחינם, הפכו לעמוסים מאוד. עלויות התפעול אדירות, ואף אחד לא באמת יכול להבטיח לנו שם פרטיות. אז האם בקרוב נחזור לקונן הקשיח, לדיסק הפלופי, לקלטות ה-TDK? האם ההיסטוריה חוזרת? ונשוב לשמוע וואם, לבושים בחוטלות ובפאוץ' עם ווקמן מיד. שלום לכם, שעה שנייה של שלושה שיודעים בכאן תרבות. חג שמח, אני דודו ארז, היום שלל ענייני מטע והידע, וגם היום 23 באפריל, יום הספר הבינלאומי, אותו פורמט שאתם ודאי מכירים, כולנו אוהבים לרכוש ספרים, ופחות לקרוא לצער כולנו. יום הספר הבינלאומי מצוין היום ב-23 באפריל, בחסות אונסקו, והמטרה היא לעודד את הקריאה, לשמור על זכויות יוצרים, ובכלל לעסוק בהוצאה לאור. איתי באולפן אלמה כהן ורדי, עורכת ספרות מקור בכנרת זמורה, שמסבירה לנו איך כותבים ספר ועל מה נכון לנו לחשוב, כדי שנוציא תחת ידינו טקסט שהוא ראוי, לפחות בעיני ההוצאות לאור. ואנחנו נעסוק בעוד עניינים, שום נזכיר העדכון חלל, תקלה במנועי חללית של חברת SpaceX שגרמה לשריפה. זה קרה שלשום בקייפ קנברל בפלורידה, שריפה פרצה במהלך ניסוי במנועי חללית הדרגון של חברת SpaceX. הניסוי נועד לבחון את המנועים שבסופו של דבר ישמשו להטסת בני אדם לחלל, אבל זה יקרה כמובן רק אחרי שהתקלה הזאת תתוקן והאירוע יתוחקר, ואכן מספייס איקס מאשרים את הדברים ומוסרים שהניסוי האחרון יסתיים בתקלה בכאן השיגור. ועוד הודעה לאזרחי ישראל שמחזיקים בבית צו אחד או יותר, בחברה להגנת הצבע קוראים לציבור, הטבע כמובן, לא הצבע, הטבע קוראים לציבור להעביר לידיהם צבי יבשה המוחזקים בצורה לא חוקית. אפשר להשיב את הצבים לתחנת איסוף מיוחדת שהוקמה בעמק הצבעים בירושלים, ללא ענישה או נקיטה בצעדים משפטיים, כי אסור, מתברר, לגדל צבים בבית. זו חיה שמורה ומוגנת. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקים עם אלכסנדרה לויקר ואבי שמאי, על הביצוע הטכנית די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. אנחנו חוזרים לספרים. 23 באפריל, יום הספר הבינלאומי. היום אנחנו, המטרה היא כמובן לעודד קריאה, אבל אנחנו פחות אוהבים לקרוא, והחלום שלנו כמובן לכתוב ספר שאנשים לא יאהבו לקרוא, וגם לא אנחנו, אבל החלום הוא לכתוב ספר. שיהיה ספר על המדף עם השם שלנו, מרגש. אין דבר יותר מרגש מזה, לא?
כנראה.
מלבד כל השאר.
כמות הכותבים כנראה שאין
דבר מרגש מזה. אנחנו גם נעסוק, שוב, אלמה כהן ורדי, שהיא עורכת ספרות מקור בכנרת זמורה, היא עובדת בהוצאה, הוצאה מוכרת כמובן, יש הרבה הוצאות פרטיות, ורבים מוצאים על דעת עצמם, והכוונה היא לכך שהם מממנים את הוצאת הספר או את ההפקה של הספר, בדרך כלל זה עולה כמה עשרות אלפי שקלים, והסיכוי לראות רווח מהדבר הזה הוא קלוש מאוד, אבל שוב, אם אתם רוצים ורוצות להוציא לאור ספר בעלות של כמה עשרות אלפי שקלים, יש לכם את הכסף הזה, ואתם יודעים שלא תרוויחו כסף באמצעות הספר, אבל זה עושה לכם טוב, למה לא? אבל לא להתפתות לכל מיני הבטחות, כי קשה מאוד להרוויח כסף משמעותי מספרות, גם בסופרים שמוציאים בהוצאה לאור מן המניין, זאת אומרת שלא משתמשת בכסף שלהם כמובן להפיק את הספר.
נכון.
חשוב לנו להדגיש את זה, אנחנו רוצים כן לנצל אבל את הנוכחות של אלמה כהן ורדי, כדי לקבל עצות זהב, ואז נמשיך באמת לדבר על תהליך הפקת הספר וכתיבתו, ונדבר על, שוב על העריכה, אבל תני לנו עצות זהב לכותבים. אנחנו רוצים לכתוב ספר רב מחר כמובן, אנחנו רוצים להיות עשירים, יפים וכותבים טוב. מה עושים?
אני לא יודעת לכתוב, לתת עצות לגבי רבי מחר, אבל אני כן יכולה לדבר על כמה, נניח, שניתן שלוש עצות לכותבים, שאני חושבת שהן יכולות לחסות ככה די הרבה בעיות שאני רואה בטקסטים. אז מוקש אחד שהוא שכיח בטקסט זה כיסים של שיעמום. טקסט שהוא חף לגמרי משיעמום, יש בו לפעמים משהו שטוח, אני אגיד את זה עד כדי כך שאני חושבת שביצירות המופת הגדולות שלנו, יסוד השיעמום נוכח. אנחנו לא יכולים להימנע ממנו. זה לא שאני אומר...
בילדותי קראתי את החטא ועונשו, כי הכריחו אותנו, לא אומר לך שכל
כן,
כל עמוד הוא מרתק
כן,
שם.
כן, נכון. יש אזורים שהם אזורים פחות...
ובלי לפגוע כמובן בדוסויבסקי ובמשפחתו, שוודאי תטבע אותנו. לא. אבל כן, את אומרת שגם ביצירות מופת יש
נכון,
כיסים של
נכון,
שיעמום.
נכון, שיעמום זה לא מילה גסה באמנות, בספרות. ובכל זאת, יש ככה שני פורמטים שכותבים אוהבים מאוד להשתמש בהם, שזה מכתבים וחלומות, שהם בעיניי מועדים לפורנות הזאת של שיעמום לא מתגמל. ואני מציעה לכותבים לבדוק אם החלום המפותל שהם חלמו בלילה שהיה מלא סמלים, ושנורא מתחשק להם בבוקר להכניס לטקסט, כי הוא לפי דעתם בול מתאים לגיבור, אם הוא באמת מזין את העלילה, וכדאי לבדוק שהכיסים האלה של מכתבים, חלומות, כל מיני...
כי אלה טריקים, אלה כלי עבודה של יוצרים שמשתמשים בהם, פתאום איזה שינוי, קצת כמו שבסרטים, סליחה שאני נותן דוגמאות ממשהו שהוא יותר קרוב לליבי, כמו voice over, או באמת חלום, ולעיתים הסצנות האלה הן לא לינאריות בעלילה,
הן
לא מעניינות הרבה פעמים, ושוב, יכול להיות שיש שם עוצמה רגשית של מי שחווה אותם.
אז תכף אני אדבר על באמת על שינויים של פורמט, כמו שאתה מדבר בתסריטים. אני מדברת כאן יותר על, אני חושבת, ההבדל בין הצורך של הכותב להשתמש בטקסט כמשהו שמשרת אותו, כשהוא מבטא את עצמו, את חיי הנפש הפנימיים שלו, או בתור מי שמשרת את הטקסט. השאלה, אם כשאתה מכניס חלום, אתה באמת משרת את הטקסט ומוליך אותו קדימה.
טובת הטקסט והסיפור היא צריכה לעמוד בראש מעייניו של
הכותב.
כן, ולא
איזה ונטילציה רגשית שהזדמנות חגיגית זאת.
הרי אתם לא מעניינים. הטקסט מעניין והסיפור מעניין, וזה מה שיפה.
נכון. אבל בהמשך למה שאתה אומר, זה באמת נורא חשוב לשים לב בסיבובים. זאת אומרת, כשאתה עובר מסוג כתיבה אחד לסוג כתיבה אחר, נניח, מכתיבה במשלב נמוך לכתיבה במשלב גבוה, או כמו שיותר נפוץ, יותר אני פוגשת אנשים שמתחילים בכתיבה מאוד מאוד גבוהה, ופתאום יש להם זליגות כאלה לכתיבה יותר פשוטה. שימו לב לשינויים בכתיבה שלכם, אם הם מנומקים. אם דברים לא קרו לכם במקרה, אם באמת התכוונתם לשינוי הזה, אם עברתם מזמן עובר לזמן הווה, מזמן הווה לזמן עבר, אם יש סיבה למעברים האלה, או שדברים קרו לכם במקרה, ועכשיו אתם איכשהו ממשיכים עם זה?
זאת אומרת שכשאני כותב טקסט ועורך שואל אותי למה פתאום עברת ללשון עבר וכו', אני צריך שתהיה לי סיבה.
נכון.
הדברים לא יכולים לקרות סתם. בכלל באומנות, אנשים אולי לא יודעים, אבל בסרט כשאתה רואה צהוב בפריים או קד אדום, אולי זה סמל, כמו שבסנדק יש תפוזים, וזה סמל למרות שבכלל היוצר. לא משנה, אבל לכל דבר יש משמעות. באומנות, זה מה שיפה בזה, אין סתם. אם זה סתם, זה סתם. החיים הם סתם, הרבה פעמים. ולכן באומנות, זה לא סתם.
נכון מאוד. כשמישהו עונה, אם אני שואלת מישהו, למה קרה כך וכך, האם זה משנה, השאלה, האם זה משנה, היא שאלה קריטית. כי אם משהו לא משנה בעלילה, או בכתיבה של הטקסט, אז הוא לא צריך להיות שם. צריך להיזהר, צריך שזה יהיה נקי בסופו של דבר, עם הבחירות שלך, גם אם היו אינטואיטיביות, ואתה יכול אחר כך להסביר את המכלול שלהם, אתה יכול לרוז אותם באיזה אופן קוהרנטי, אז הקריזמה של הטקסט לא נפגעת. אבל אם הקריזמה נפגעת, בסופו של דבר אתה מגיש לקורא שלך סלט חסה עם קצת חול, נורא השקעת במרכיבים הטובים, עבדת על הרוטב, אבל לא שתפת טוב תעלים כמו שצריך, אתה מרגיש את זה בביס.
וואו. ואת צריכה לנקות את החול עכשיו? גרגיר, גרגיר? כעורכת?
כעורכת, יכולת ההשפעה שלי היא בסופו של דבר מוגבלת. מי שצריך לנקות הוא הכותב. אני אתן לך עוד עצה אחת.
כן, בבקשה.
היא עצה, היא כמעט... זאת כמעט קלישאה, ובכל זאת אני חושבת שזאת...
תעברו לנדלן. זה מה שאסי דיין לפחות ענה כששאלו אותו... האם לעסוק בבימוי?
אז טוב, אוקיי, תעברו לנדלן לגמרי, אבל אני מדברת בכל אופן למי שתקוע במרחב הכתיבתי. תאהבו את הגיבורים שלכם, אין פטנט אחר. תאהבו את הדמות שעליה אתם כותבים, ואם אתם לא אוהבים אותה, אולי לא כדאי לכם לכתוב עליה. אני ממליצה לנסות לאהוב את הדמויות שלכם, גם אם הן מכוערות, מרושעות, טיפשות או סתם אנושיות. תאהבו אותה גם אם בסופו של דבר אתם תזיקו לה מאוד, כי אם לא תאהבו אותה, אני לא יודעת מה עשוי לגרום לקורא שלכם להפוך דף ולבדוק מה קורה איתה עכשיו ועכשיו. אפשר להיות צינים ואנליטים וביקורתיים כמה שרוצים, אבל אם מתחת לכל הסחלטנות והביקורתיות לא יפעם לב, הטקסט יהיה חסר. אז אני חושבת שבזה אני ממצא שלוש עצות לכותבים, ואפשר...
אז תני לי עוד עצה אחת, אני אחלץ ממך. מה המבנה הסיפורי ש... יחזיק את הסיפור עובד, או האם ללכת לפי בקיצור התתי פרקים של מסע הגיבור, זאת אומרת, איזה סיפור אנשים אוהבים לצרוך? אנחנו יודעים שבקולנוע, מתישהו מישהו החליט שמסע הגיבור, שזה את אותו סיפור, אנחנו שוב ושוב רואים את אותו סרט על גיבור, שמישהו מציע לו להגיע לעולם אחר, ושם לנצח את הרעים, ובסוף הוא חוזר הביתה, כשהוא עטוף בשמיכה, וחוזר לחיק משפחתו, האם בספרות זה גם קיים? זאת אומרת, יש ארכיטיפים סיפוריים חוזרים על עצמם?
כמובן, הארכיטיפים חוזרים על עצמם, אתה שואל על מבנה, נכון?
כן, כן, אני שואל על האם יש מבנה שעוזר לי לוודא שהסיפור שלי לא קרס, שהסיפור מעניין או העלילה לא קרסה.
זה מאוד דומה בטח למה שאתה עושה כתסריטאי, החיפוש שלנו אחרי קליימקס, אחרי אזור שבו מבחינה... גם רעיונית, גם רגשית, דברים מתלכדים ומגיעים לאיזשהו שיא עלילתי. והשאלה על מה עובד, איזה מבנה עובד, אני אוהבת את המבנה הקלאסי, אבל אנשים מנסים לפרוץ אותו, והניסיונות הם מאוד מעניינים. סטונר כסיפור, כמודל נניח, הרומן היפהפה והפשוט הזה, הוא בעצם סיפור על איש שנולד, חי ומת. בתוך כל זה מתרחשת עלילה מאוד מאוד קטנה במושגים עלילתיים. זאת אומרת, אין שם איזה דרמה נורא נורא גדולה. ובכל אופן זה עובד, וזה איזה מבנה של כרוניקה, של זמן, של דברים מאוד פשוטים. אבל אנשים, יש ניסיונות נורא מעניינים שנעשים כדי לפרוץ את המודל הזה. זה מחזיר אותי למה שאמרתי ממש בהתחלת התוכנית שלנו, על זה שצריך לקרוא כדי להכיר קונבנציות. ששוברים קונבנציה ועושים את זה מתוך ידיעה, מתוך היכרות, עם מה כבר קיים, עם מה נעשה.
כן.
אני משערת שהתוצאות הן אחוזות יותר טוב.
גם כדי לשבור כללים, צריך להכיר את הכללים, בכל זאת לדעת מה קורה שם.
נכון.
אבל איך מתרכזים, איך עוזבים את הרשתות החברתיות וניגשים לספר? שהוא לא מהבהב, אין בו חיוויים, אין בו...
מזדקנים.
גרפיקה. מזדקנים, זה עובד. יודע, אני כן. מחכה לזה בחיליון עיניים. לא לתופעות הפיזיות, אבל לסבלנות הזו.
כן.
טוב, אנחנו נעצור כאן, נשמע שיר, נדבר על טכנולוגיית הענן. אגב, ספרים דיגיטליים, יש הבדל בין, הנה, אולי זה קשור לאייטם הבא, יש הבדל בין כתיבה של ספר שבסופו של דבר צורכים באמצעות קינדל או פלטפורמה דיגיטלית או לא?
אני חושבת שברמת התוכן, אני לא מזהה הבדל. ברמת הקריאה זה נורא סובייקטיבי, אני קוראת מאוד בענה את הפורמט הדיגיטלי.
כן?
מאוד כיף. מאוד כיף לקרוא ביקורת בעיתון על ספר, ואז מיד להוריד אותו, לא להיות, לא לחכות, ללכת לחנות, או הזמינות הזאת היא נהדרת, וגם העובדה שהבית לא מתמלא בכל כך הרבה ספרים.
מה עושים עם זה? יש משפחות, ודאי, אולי לא הדור שלנו, או דור הוואי צפונה, אם אני אשאר את עצמי לכמעט וואי, אבל בעבר משפחה שלא היה לה סלון מפוצץ בספרים, זה כאילו אין שם אנשים. מה, מה, נכון, זה היה חלק מהדקורציה של הבית. מיליון ספרים. וואו.
כן.
שלום לכם, זה הזמן להיפרד מהעננים הדיגיטליים. האם אנחנו מתקרבים לסוף עידן יחסון הנתונים בענן? מתברר שהעננים שכולנו שומרים עליהם את הקבצים שלנו, וברוב המקרים בחינם, הפכו לעמוסים, עלויות התפעול אדירות, ואף אחד לא באמת יכול להבטיח לנו שם פרטיות. אני לא מדבר רק בהכרח על גוגל דרייב, למשל, או שלל הכוננים הווירטואליים שאנחנו יכולים להנות מהם, אלא גם כשאנחנו משתמשים בפייסבוק למשל, או במיילים, אז הדברים נשמרים איפשהו. אז האם בקרוב נחזור לכונן הקשיח, לדיסק הפלופי ולקלטות ה-TDK? שלום לי פרופסור שיזף רפאלי, ראש המרכז לחקר האינטרנט באוניברסיטת חיפה, ועמית מחקר בכיר במוסד שמואל נאמן לחקר מדיניות ציבורית בטכניון. שלום לך.
שלום דודו, מה שלומך?
בסדר, אנחנו מנסים להבין, אנחנו כולנו נהנים מהעובדה שכל הקבצים שלנו זמינים בכל מקום, מכל מחשב, האם זה עידן שיגיע לסופו?
סופו אני לא יודע, אבל בהחלט התבגרותו. אנחנו מדברים על פיתוח של טכנולוגיה שמחזירה את המטוטלת קצת באותו מסלול שבו היא התקדמה בעשר או 15 השנים האחרונות, הרחק ממיקום של המחשוב והזיכרון אצלנו אל מיקום מרוחק, בעיקר בידיהן של 3-4 חברות גדולות, גוגל, מייקרוסופט ואמזון, בחזרה אל מצב שאולי הכרנו אותו לפני 20 שנה, שאז גם המחשוב וגם חלק גדול מהזיכרון היה ממוקם בקצוות, לכן קוראים לתהליך החדש הזה מחשוב קצה. אני לא הייתי ממהר להספיד את התהליך של הענן, הענן עוד יהיה איתנו ויהפוך אותנו שנים רבות.
אני אולי... אני סליחה שקטעתי אותך, אבל אני מבין שבאמת זו תנועה הרמונית או תנועת מטוטלת, אבל רגע לפני שבאמת נדבר אולי על חזרה של חלק מהעיבוד הממוחשב אל ציוד הקצה שלנו, אני רוצה שאולי נלמד באמצעותך על מה שקורה בעננים האלה. איך הדבר הזה קורה? איך כל רגע עולים סרטונים ליוטיוב, עוד ועוד זיכרון אנחנו צריכים? אנשים רצים עם מחשבים שממשיכים לחבר אותם בחוות שרתים?
כן, שלושה דברים מתפתחים במהירות שלא ידענו מעולם. כושר המחשוב שישנו ושאנחנו צריכים אותו מכפיל את עצמו בקצבים שלא היה, לא הכרנו אותם. חוק מור, החוק הזה שאומר שהמעבדים ילכו ויעשו יותר מהירים ופחות כסף כל הזמן, רק ממשיך ומשתלט עלינו. דבר שני, העלות של העברת דברים, תכנים ברשת, צונחת. היא צונחת במהירות שמתחרה בצניחת מהירות העיבוד. ודבר שלישי, הנפח, כמויות הנתונים שיש, הם פשוט מסנזרים. אנחנו בעידן שבו כל כמות המידע שיש ברשותנו מכפילה את עצמה פעם בשנה או שנתיים, וגם הקצב של הצמיחה הזאת הולכים וגדלים. את כל הדברים האלה הכנסנו באמצעות כף נעליים אל ענן, והעברנו הרחק ממדפי הספרים שלנו, הכונניות שלנו, וכונני הדיסקים שלנו, אלה זה שהם ריכוזים ברשותן של חברות גדולות. זה גם ליחידים, גם לחברות. תאגידים יותר ויותר אינם נמצאים בשליטה מלאה על התכנים שלהם או על יכולות העיבוד שלהם. הטלפון החכם שנמצא בכיס של כל אחד מאיתנו עושה את מרבית עבודתו בכלל לא בכיס שלנו, אלא באיזשהו מקום מרוחק. שם נמצאת המוזיקה שלנו, שם נמצאים הסרטים שאנחנו צופים בהם, שם נמצאים ספרי הטלפונים שלנו, שם נמצאות בעצם רוב היכולות עד לא מזמן. זה נהדר עד שיש בעיות.
זהו.
וזה מביא אותנו
עד שיש בעיות, אבל שוב נזכיר שגם כי אני שומר משהו על ענן, ואולי זה מושג מטעה, מדובר בסופו של דבר באיזשהו מחשב או זיכרון פיזי כלשהו.
נכון, ואפילו כמה מחשבים מפוזרים, אם תחשבו על מקורות המידע העיקריים שאנחנו נסמכים עליהם. בין אם אלה דואר אלקטרוני או רשתות חברתיות, בין אם אלה אנציקלופדיה כמו ויקיפדיה או התמונות שאנחנו פונים אליהם, ובין אם זה שירות של מוזיקה או של סרטים שאנחנו צורכים באיזשהו אופן, כל אלה נמצאים על גבי איזשהו מחשב, והבשורה של הענן, הבשורה של מה שנקרא הלקוח הרזה, ה-thin client, הבשורה הזאת הייתה, למה שזה יהיה אצלנו, למה שלכל אחד מאיתנו יהיה עותק משלו ויצטרך לדאוג לחשמל ולניקיון ולתקינות, נשים את זה באיזשהו מקום מרוכז בחוות שרתים מרוחקת, אולי אפילו אם נשים את זה במקום מרוכז נוכל להבטיח גיבוי על ידי זה שתהיינה, יהיו שני עותקים או יהיו שני, תהיינה שתי חוות כאלה או שלוש שתיתן גיבוי. אבל זה כנראה גם כן איזשהו פתרון שבטווח הארוך מגלים בו סדקים ורוצים קצת לתקן אותם.
כי מה? כי בסופו של דבר מה המודל הכלכלי הזה לא מחזיק? יש נזק אקולוגי, כי מדובר בצריכת אנרגיה בסופו של דבר. זאת אומרת, מה הבעיות המהותיות בטכנולוגיית הענן?
כן, וכן, וכן, כל הדברים שמנית, אבל אני חושב שבראש ובראשונה, התלות הזאת, במשהו שנמצא מרחוק, התלות בצנרת, או המקביל של צנרת, שעשויה להאט את ההעברה של נתונים, התלות הזאת שאומרת לי אין שליטה מלאה לא על הסודיות ולא על הפרטיות של נתונים שהם לא בידיי, התלות הזאת שעשויה להביא לתקלות ולבעייתיות, תלוי בתחום העיסוק, אם זה תחום של רפואה או שזה תחום של תחבורה או שזה תחום צבאי או שזה תחום תעשייתי, התלות הזאת מובילה לפזילה, לחזרה אל העולם שבו הנתונים והעיבוד היו הרבה יותר קרובים אל מוקד הפעילות, כלומר לא מרוכזים. לא, השאלה הזאת של ריכוזיות, יש לה גם מהות או מימד של כסף, של מי זה, מי מרוויח מזה, מי הבעלים של זה.
טוב, אתה גם הזכרת את העובדה שגם כשהנתונים ישובו אלינו לכוננים הקשיחים, זה לא יקרה, זה לא תהליך שיקרה במלואו, נכון? זה רק חלק מה...
זה כנראה יקרה לאט מאוד, אבל זה יקרה בממדים מספיק גדולים, כדי שתהיה לזה משמעות כלכלית גדולה. היום הבעלות על נתונים וגם על יכולת עיבוד מרוכזים, הבעלויות על הדברים האלה מרוכזים בידיים מתמעטות והולכות, ובעצם הסיפור הגדול, ארוך הטווח, המעניין, הוא הסיפור של מונופול או ביזור, של שליטה בדברים האלה או חזרה החוצה. יש גם שיקולים טכנולוגיים שאומרים, יכול להיות שאת העיבוד ואת הזיכרון של מכונה אוטונומית כזו או אחרת, או של מכשיר רפואי כזה או אחר, או של כלי בשדה הקרב כזה או אחר, כדאי שלא יהיו מנותבים מאיזשהו מרכז ביבשת אחרת, אבל הסיפור האמיתי, הסיפור ארוך הטווח, הוא סיפור של שליטה מקומית, והמשמעות של חוסר שליטה מקומית. ויש פה מאבק כלכלי בין ענקים, שבעשר השנים האחרונות תפסו מעמד חסר תקדים, אחוז מכלל העיבוד המחשובי שנעשה בעולם, שנמצא כיום בידיה של אמזון, והשיירים שעוד נלקחו בידי גוגל ומייקרוסופט הם כל כך גדולים, שיש מקום למתחרים קטנים יותר להסתכל בקנאה ולחפש אלטרנטיבות שיאפשרו להם כניסה אל תוך השוק הזה.
אני מודה לך על השיחה הזו, פרופסור שייזפר רפאלי, ראש המרכז לחקר האינטרנט באוניברסיטת חיפה, ועמית מחקר בכיר במוסד שמואל נאמן לחקר מדיניות ציבורית בטכניון. תודה לך.
בעונג.
טוב, אנחנו חוזרים לאלמה כהן ורדי, עורכת ספרות מקור בכנרת זמורה. אנחנו מדברים על יום הספר הבינלאומי, היום 23 באפריל, כך הוכרז על ידי אונסקו. אנחנו מציינים את היום הזה מדי שנה, המטרה היא בעיקר לעודד קריאה של ספרים, אבל כפי שאמרנו, אנחנו אוהבים פחות לקרוא ויותר לכתוב ספרים. קיבלנו עצות זהב, שוב נזכיר שאת עורכת, את לא כותבת, נכון?
ממש לא.
לא.
רק עורכת.
לא שווה כבר... האדם יכול לערוך את עצמו? מעניין. או לא שזה חושבת. לא הגיוני.
אני חושבת שמה שעורך נותן לכותב זה איזה נקודת מבט קצת יותר מרוחקת על הכתיבה שלו ועל הטקסט. זה מבט ככה מראש הגבעה על נוף כן. שהכותב הולך בו. ואני לא חושבת שכותב יכול לערוך את עצמו. אני לא חושבת שעריכה היא הכרח. אני חושבת שהיא משפרת, אבל היא לא המהות של תהליך הכתיבה.
ודאי, אבל היא יכולה להיות ליטוש, ודאי.
היא עשויה.
כן, אז ספרי לנו, יש התנגדות? האם את נתקלת? אני מכיר את זה מתסריטאות, שאתה יכול לתת, למשל, כעורך טקסטים של תסריטאי, אתה יכול לתת הערות, והתסריטאי בעיקר עסוק בלכתוב לך, לא נכון, זה כן מצחיק, זה בסדר. יש התקדשות? זאת אומרת, תארי לנו את הדינמיקה, נפגשת פגישה ראשונה עם סופר. מה קורה שם? אנרגיות קשות? הוא... מנסה להילחם.
לא, בדרך כלל האנרגיות הן לא קשות, כי מאוד מהר ברור לכותב ששנינו עומדים באותו צד. אנחנו בצד שרוצה להיטיב עם הטקסט. ועכשיו זו שאלה של השקפה שלי ושלו על הטקסט. דעתו חשובה מדעתי. דעתו של הכותב חשובה מעניין. מדעתי. אני חושבת שהוא גם בסופו של דבר, בעומק עומקי הדברים, יודע יותר על הטקסט שלו ממה שיודע העורך. והטקסט הוא של הכותב, זכותו לקבל, לדחות מה שהוא רוצה. אז אין, אני לא חווה, אני לא מרגישה שהדיאלוג שלי עם כותבים, במרבית המקרים הוא לא דיאלוג שהייתי מתארת אותו כדיאלוג קשה, להפך. והמהות העריכה, אמרתי קודם, היא באמת הדיאלוג, אז מאוד, מאוד שווה להשקיע לעבוד על זה שהדיאלוג יהיה מיטבי, כי בעצם משם, משם תבוא התנועה החיובית אל הטקסט, מתוך שאלות ותשובות שינתנו בדיאלוג של העריכה, הטקסט ירוויח את האינפוט, את הליטוש הנוסף, את הגרסאות החדשות, דברים יעלו בתוך הדיאלוג. כותבים צריכים לזכור שטקסט שניתן לעורך, הוא כמו בית עם דלת פתוחה, הוא מזמין את זה שהעורך ייכנס אליו יתערב באופן מעשי ויבחן את הדברים.
העורך הוא לא פורץ שנכנס פנימה וקופה.
נכון.
ושובר דברים בבית והורס. מעניין, זו תפיסה מעניינת.
כן, אבל הצד השני שלה זה שהעורך בעצם, התפקיד שלו הוא להציע את המבט שלו, ולפעמים הוא מציע כי אפשר, לא כי צריך. ומזה עורך צריך להיזהר, לא רק... וכותב צריך לקחת את זה בחשבון. שיש איזו הרמה להנחתה בכל הסיטואציה הזאת. אתה יושב ונותן טקסט שהוא עוד לא סגור לקורא, יהיה לו מה להגיד על זה. בסופו של דבר כותב, מקבל עצות מעורך, ופתאום יש איזו תחושה שהעורך אומר דברים שהכותב כבר ידע, אבל הוא לא ניסח אותם במילים, או שהוא לא התעכב על המילים האלה, ואלה הן העצות הכי משמעותיות וחשובות. דברים שבעצם העורך עשה מין... פוק כזה, וזיז אבק מעל דברים שהכותב כבר ידע. הוא ידע שכאן יש קושי, הוא ידע שכאן... ואז אלה הם בעצם המוקדים הכי טובים של העבודה, של הדיאלוג בין עורך וכותב, לפי דעתי.
נשמע שרצינו לעשות לאנשים חשק לקרוא ולכתוב, נשמע שהתהליך הוא מסובך, או לפחות ארוך, קשה. לא קל לכתוב ספר.
נורא משתנה מכותב לכותב.
מעניין. יש אגב עורכים מוכרים, זאת אומרת, אנחנו מכירים סופרים מוכרים וכולי. עבודת עריכה היא עבודה שזוכה לקרדיט. יש עורכים שידועים בעריכתם?
בוודאי, כן? גם אתה מכיר אותם, נכון? אתה מכיר, יש עורכים שטביעת היד שלהם בשדה הספרות העברית היא טביעת יד מאוד משמעותית. כן? בדורות קודמים זה ביאליק וברנר, שמות שאתה יודע שהם עסקו, זאת אומרת, כותבים יודעים, אנשים יודעים, קוראים יודעים.
שהם גם עסקו בעריכה?
שהם עסקו בעריכה, והיום יש לך את מנחם פרי, את יגאל שוורץ, יש לך עורכים מרכזיים בשדה הספרות, שטביעת היד שלהם היא מוכרת, היא משמעותית, בהחלט. בעצם עריכה זה מקצוע של סודות, אני לא באמת יודעת להגיד מה עושה עורך זה או אחר.
כן.
אני יודעת רק סיפורים שכבר נכתב עליהם, על עורכים אחרים, למשל, יש את הסרט גאון על העורך של תומאס וולף, מקס פרקינס, סרט נהדר שמתאר בעצם את כל תהליך העריכה. יש סיפורים רבים על ריימון קרבר וגורדון ליש. אבל מה שקורה בין סופר לעורך קורה באיזה מרחב מוגן סגור מאחורי קלעים, ולא פותחים את הדלת לשם. הסופרים לא ססים לחשוף את אחורי הקלעים האלה, ועורכים באופן אתי לא פותחים את
ה... רגע לפני שנשמע שיר, האם אין סכנה ש... אם יש כמה פרסונות שהן מחליטות, אנחנו מכירים את זה גם בתחום הטלוויזיה, כשיש אדם אחד שהוא קובע מה מצחיק ומה לא, אצל זכיין, האם אין סכנה שנקבל איזשהו קול אחיד בתחום ה... אצלנו זה הומור, אבל אין מקום לשוליים, אין סכנה כזו שאנשים שהם עורכים ייתנו את האינפוט שלהם וכולי, אבל גם יפספסו.
נכון. יש מקום לשוליים, ובשוליים קורים הדברים הכי מעניינים היום בספרות, ואתה מזכיר את ההוצאות הקטנות ככה במהלך התוכנית. בהוצאות הקטנות אנשים פועלים לא מתוך התפיסה המיינסטרימית, הכלכלית, הרחבה שבה פועלים בהוצאות הגדולות, אלא מתוך תפיסה אחרת לגמרי, שמאפשרת באמת לקולות אחרים.
ומגיעים קולות מהשוליים, כן?
מגיעים קולות, הם קולות מעניינים, גם בספרות העולמית, שזה הימור קצת יותר בטוח עבור מולים, לקחת טקסטים שהם שוליים בעולם, אבל עשו לעצמם איזה ככה מקום מרכזי יותר, וגם בספרות העברית. כן. טוב,
מעניין מאוד, אנחנו נשמע שיר, ואז נעבור לטורף אפריקאי קדמוני במשקל של 1,500 קילוגרם, שהתגלה בקניה במגירה במוזיאון. לא בחיים כמובן, מדובר ביונק שחי באפריקה לפני 22 מיליוני שנה. עצמותיו הסתתרו להן במגירה במוזיאון בקניה, ורק עכשיו, בימים אלה, הבינו שלא מדובר בטורף ששייך למשפחת החתולים, וגם לא מדובר בצבוע, אלא ביצור שעמד בראש שרשרת המזון. 1,500 קילוגרם, יצור, טורף על, שאכל בעיקר בשר.
כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.